אור צייט של רבי ינקב שימשן ברבי יצחוק משפטיבקר. השפטיבקר, הוא היה, רבי יצחוק, אבא שלו, היה רב בכמה וכמה ערים, באומן, בר, סלוויטה, והוא גם היה אחריו, הוא גם כן היה רב באותם אזורים, והוא היה גם כן באומן ובסלוויטה, הוא היה רב, אחר כך בשלב מסוים כשהוא עבר לשפיטיבקה. אחר כך הוא עלה לארץ ישראל בשנת תקנ"ה, יש כמה גרסאות מתי בדיוק הוא עלה, וקיצור הוא עלה לארץ ישראל, והמצב היה שם שהיה רעב גדול מאוד, ובגלל הרעב הוא יצא לחוץ לארץ לאסוף כסף, כמה פעמים יצא, הוא היה שדר, שלוח דרבונון, לאסוף כסף בשביל תושבי ארץ ישראל, ובסוף חזר, נפטר בארץ ישראל, בטבריה, בגימל, בסיוון, תף, קוף, סמך, א', ומנוחתו כבוד בביס החיים שם. הוא היה תלמיד של רבי פנחס קוריצר, של המגיד ממזריץ', התולדס, ושל התולדס יעקב יוסף, ושל רבורוך ממז'בוש. והיה לו קשר מאוד מאוד טוב איתם, הוא היה ידוע מאוד בגאונות שלו. הוא היה גאון עצום, ושולט בתורה בצורה לא רגילה בכלל. יש גם סיפורים על ויכוח שהיה לו עם מנוי לביודה, וזה גם נדפס, ויש על זה, יש אומרים שזה היה אמת, ככה משכתבו את הסיפור, ויש כותבים שזה, טוענים שזה לא מדויק, אבל זה הנושא בפני עצמו, האם הוויכוח הזה היה או לא היה, ומה בדיוק היה, אבל יש גם, הוא היה ידוע כתלמיד חכם גדול מאוד, ידוע כתלמיד חכם גדול מאוד. הוא היה רב בסלוויטה, כשבא רב פנחס מקוריץ לגור בסלוויטה, אז הוא עצמו עבר משם לשפטיבקה, משם עלה לארץ ישראל, יש אומרים שזה היה בהוראת רב ברוך ממז'בוש. טוב, יש באמת הרבה סיפורים מעניינים עליו, וגם על הגדלות שלו, הגדלות שלו בתור רב בפרט, יש בשפע חיים, בשפע חיים, האדמור מצאנז, ורב עד רב אין חיי סור, אויס היי, הם כותבים שם, שאומר, באבוין אויס היי, רמי אומר, אוי לי אם אוי מר, אוי לי אם לא אומר, עולם הפוך ראיתי, שהפכו וסילפו את דרך החסידות. אומר, הבעל שם טוב, הקודש היה נקרא בעל שם טוב, ומה זה טוב? אומר הצאנז הרבי, ואין טוב ולא טוירו. שהוא בא להחזיר את העולם לאבוין אז השם ולימותר לשמו, וכל שער איתוירו נגלו לפניו. וכידוע שהשר הממונה לתורה בא ללמוד איתו עם הבעל שם טוב, וכל תלמידיו היו גאוני ארץ, אומר הרבי רבר, מהגיד ממזריץ', וערב הקודש משפטיבקה, וערב הקודש בעל התוילס, ועוד חכמה התורה, כולם מהראיות גבירו. אומר, ודברי הפוסקים והראשונים, וכל התורה כולה היה שגורה על פיהם. אומר, ואז הוא ממשיך ואומר שכיום לדאבוננו נהפכה קערה על פיה, שייתכן להיות עם הארץ ובור ריק, ועם זאת להיקרא חסיד או רבי, ויש מדמים כדאי בזה שלומדים בישיבה של חסידים כדי להיקרא חסיד, ועליו יאמר חסיד שבפרשס קדושים. טוב, עד כאן ציטוט מהשפע חיים, ובאמת גם ב... הרבי, הצאנז הרבי של היום, בציל את דמי מינוס, כותבים מהשיחות שלו, שהוא אומר שהצאנז הרוב היה... מונה והולך את גדולתם של תלמידי הבעל שם טוב דור אחר דור. על הרופשיצר הוא היה אומר שדר אלטר רוב, כן, הרב הזקן, ככה הוא היה קורא לו, הסגיבן השיינו תמיד חוכם, הוא היה תמיד חכם יפה, שלא הייתה שאלה בכל מקצועות התורה, ובכל ארבע חלקי שולחן ערוך שהוא נשאל עליה, והוא לא ענה על המקום. והוא פירט עוד גאונים מפורסמים, שהיו בדור ההוא, בדור של הבעל שם טוב, בדורות מאוחרים יותר, אבל בסוף רב חיים מצאנז, דברי חיים, הצאנז הרוב אמר, אבל איך הם מגיעים לגדלות בתורה של הרבי רבר, של המגיד מזריץ', של רב לוי יצחוק מברדיצ'וב, ושל רב ינקב שימשן משפטיבקה. ידוע, הוא סבל הרבה איסורים בחיים שלו, ויש באמת, הוא היה תלמיד של רב פנחס מקוריץ, וידוע הסיפור שהוא מאוד מאוד הצטער כשרב פנחס נפטר, אז שמי שבעשר אורות הוא מספר, שבשם רבי צרוק אייזיק מקומרנה, בנסיב מצווי סכו, אומר ככה היה מעשה, שהגאון הקדוש רבי ינקב שימשן משפטיבקה, כשהיה בארץ הקודש, ראה שהשכינה הקדושה, בחלום הוא רואה, כן, שהשכינה הקדושה בדמות אישה בוכה ומצטערת על בעל נעוריה. אומר וכאילו שבעלה מת, והקיץ משנתו ואמר לחבריו, כשהוא יושב בטבריה, אומר אין בעולם כעת מי שיהיה ראוי להיות כביכול הבעל של השכינה, הבעל עוד המטרניסה, אלא רב פנחס מקוריץ. ואם אני רואה עכשיו בחלום שהשכינה הקדושה בוכה ומתאבלת על בעלה, אז כנראה שרבי חס מקוריץ נפטר בלילה הזה, ואז הוא קרא קריה ברך דיין האמת בשם המלכות ובכה הרבה בכיות, ואחרי זמן נודע שבדיוק באותו לילה רבי חס מקוריץ נפטר והוא ראה את זה בחלום. יש הרבה סיפורים על אתר אגונס, בגלל הגאונות והחריפות שלו היו באים אליו הרבה אגונות שיתיר אותם, להתיר אותם בצורה הלכתית, אבל הצורה ההלכתית שהיה מתיר היא מעניינת. יש סיפור שרב דוד מוישה מצ'ורטקוב סיפר, שגם היום הולדת שלו הולך להיות ביום, כמו ספרנו על הרופשיצר, היום הולדת שלו בשבועס, הוא נולד ביום שהבעל שם טוב נפטר, וגם ככה צנזרוב אמר, שזה היה בדיוק באותו זמן, וגם רב דוד מוישה מצ'ורטקוב, היום הולדת שלו זה בשבועות, לכן אבא שלו, רב ישראל מירוז'ין, קרא לו דוד ומוישה, מוישה על שם מתן תורה, ודוד על שם דוד המלך שנפטר בשבועס, לכן הוא נקרא דוד מוישה, היום הולדת שלו היה בשבועס. אז הוא סיפר את הסיפור הבא, שפעם באו לפני רבי ינקב שימשון, הגיעו שלוש נשים עגונות, הגיעו לפני רבי ינקב שימשון לבקש אתר עגונה. עכשיו, מה היה זה? שלושת הבעלים שלהם הלכו ביחד, ושלושתם מתו, והיה להם שני עדים שהעידו שהבעלים של שלושת העגונות האלה מתו. עכשיו, אז הם הגיעו בעיקרון כשני עדים, מעידים על שלושת העגונות ביחד. רבי ינקב שימשון לא רצה לדון אותם ביחד. הוא ביקש, תבואו אחת אחת. כל אחת הגיעה לבד, הביאה את העדים שלה, הוא חקר את העדים, שמע את הטענות של כל אחת בנפרד, שלח אותם הביתה, ואז אמר להם תשובו מחר, תחזרו מחר. כשחזרו מחר, אז רבי ינקב שימשון התיר שתיים, ואת השלישית הוא אסר. וזה היה פלא גדול, כי איך הוא מתיר שתיים ואוסר שלישית של ממש עניין אחד? זה פשוט עדות אחת על סיפור אחד. אז אמר להם רבי ינקב שימשון, אומר, אני ברוך השם זכיתי ללמוד תורה ולחדש חידושי תורה וחריף גדול, אומר, ולכן עם חריפות ופלפולים אתה יכול למצוא מה שאתה רוצה, אתה יכול לחדש ולמצוא היתרים וצדדים ואיסורים, מה שאתה רוצה לכאן ולכאן. אומר, אבל אני לא צריך לחדש, אני צריך למצוא את האמת, אני צריך למצוא את האמת של השאלה הזאת, לפסוק את האמת. אומר, אז מה אני עושה? איך אני יודע מה האמת? הוא אומר, אני כשהדרך שלי, כשבא לפני שאלה חמורה, אומר, אני עוזב את הכל, עוזב את הכל, לא חושב על שום דבר בעולם, מתעמק בסוגיה עם כל הכוח ומתוך התנתקות מכל דבר של העולם הזה, ורק קשור רק לקדוש ברוך הוא ולתורה, ולומד את התורה ככה בעומק עם כל הכוח, עם כל המאמצים, ומחפש את האמת. ואז הוא אומר, אני רואה אם המהלך הולך לכיוון של היתר, זאת אומרת, אני מרגיש שהמוח שלי סוחב לכיוון של היתר, כשאני ככה דבוק בתורה, זה סוחב לכיוון של היתר, אז אני יודע שמשמיים זה מותר וזה בסדר. תסמוך על הפסק שלך וזה מותר. אומר, אבל אם אני לומד ואני מנסה להתיר, וכל זמן אני כאילו סוחב לכיוון של האיסור, אומר, אני יודע שזה משמיים שזה אסור. דרך אגב, הרעיון של הדברים האלה כתוב גם בשם רב חיים מוולוז'ין, אומר שכשאדם יכול לשאול עיצה מהתורה, אם אדם לא יודע מה לעשות, שיתיישב ללמוד, ללמד כמה שעות ברציפות, מתוך לשכוח את העולם הזה, וילמד, ואז מתוכו תעלה כבר התשובה הנכונה שעולה מתוך התורה. עכשיו, רבי ינקב שימשון, זה מה שעשה, היה פשוט עמל בסוגיה, ואז הוא היה, מתוכו זה כבר היה עולה את הכיוון הנכון. אומר, מה קרה פה? אני רואה, בהתחלה שמעתי את שלושתם, ואני התחלתי לעיין, ואני חושב על הראשונה, וזה מושך אותי לכיוון של היתר. אז לא, מתאים ליתר. ואז השנייה זה אחרת. אומר, לכן לקחתי אותם כל אחד בנפרד. ואז מה שקרה, בראשונה ובשנייה, באמת משך ליתר, וראיתי שזה ליתר, אז התארתי אותה. אבל כשהתחלתי לאיים בשאלה השלישית, פתאום אני רואה שכל דבר מסתדר לי לאיסור. אז אומר, חששתי, רגע, אולי טעיתי ביתרים. אומר, אז חזרתי לכם, דחיתי אותם. וחזרתי ואמרתי עוד פעם את כל הסוגיה, וכל פעם שאני לומד לגבי הראשונה יוצא לי ליתר, לגבי השנייה יוצא לי ליתר, לגבי השלישית יוצא לי לאיסור. אומר, ואז הבנתי שכנראה, לא יודע להסביר לכם למה, אבל שתי אלה מותרות וזאת אסורה, וכך היה. באופן הזה יכולתי לפסוק הוראה אמיתית, וזה מדהים, השיטה שלו כך כתוב, והציטוט הזה הוא מתוך כתבי חסידים ראשונים של רב מוטחי אריה לוי אורוויץ, אב בית דין בנילה. אבל היה ידוע מאוד בגאונות שלו, החריפות שלו, מספרים שכשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא הלך להשתתח על קברי התנאים והמוראים בגליל, אזור טבריה ועוד, וכל אחד מהקברים הוא נעמד והתחיל מהזיכרון לצטט. כל המימרות של התנה הזה, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, איפה שהוא היה, את כל המימרות של התנה הזה, שבדברי חז"ל, בבני, ירושלמי, ספרו, מה שידוע לנו, דברי חז"ל, כל ציטוט. אבל באחד מהם, אז מספרים שהוא, תוך כדי, ליד הקבר, הוא הזכיר 400 מאמרים של אותו תנה, ואחרי שהוא הלך, הוא נזכר, רגע, יש מאמר אחד נוסף ששכחתי. אז הוא חזר מאמצע הדרך בשביל להגיד את זה. אבל באמת הזיכרון שלו היה זיכרון עצום. יש דברי תורה מאוד, מאוד יפים שלו. יש דבר תורה שחזרתי כמה פעמים, זה כנראה נמצא גם בדברי תורה קצרים על הפרשה, שהוא אומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העידה. הוא אומר, מה זה אלוקי הרוחות לכל בשר? אז הוא אומר, יש גמרה מאוד מעניינת בגיטים. הגמרא גם מספרת שם שיום היה אחד שקראו לו גניבה. גניבה. גניבה הזה היה מצד אחד מוכשר מאוד, תלמיד חכם גדול עם המון ידע תורני. כל נושא היה לו מה לומר. מצד שני הוא היה בעל מחלוקת. הוא רדף את מרוקבה, כמו שמשלמד גיטין יודע. ובאמת הוא התנהג לא יפה. הוא היה פלגה, כמו שהגמרא קוראת לו. פלגה. אדם בעל מחלוקת ובעל מריבות. ויום אחד יושבים שני המוראים ומדברים ביניהם, ופתאום מגיע, הם רואים את גניבה מגיע מרחוק, ואז הם מתחילים לדון ביניהם, לקום מפניו או לא לקום מפניו. אחד אומר, נקום מפניו, דבר אוריין הוא תלמיד חכם, והשני אומר, לא נקום מפניו, דפלגה הוא, מקמי פלגה, ניקום, מה אנחנו נכבד בעל מחלוקת, שככה עושה למרוקבה, ככה מתנהג, ולכן הם לא ידעו מה לעשות, תוך כדי, הנה הוא פה. ואז הוא שואל אותם, במה יסקיתו? במה אתם עובדים? מה אתם עושים? מה אתם לא מדברים? מה הם יגידו לו? אנחנו דנים אם מותר לקום בפניך או לא, אז בשביל לא להביך את עצמם ולא להביך אותו, מה הם אומרים לו? ברוחות. על רוחות. מה הוא אומר להם? רוחות? כן, כך אמר שיש כל יום יוצאת רוח דרומית ובנץ ומעמידה, ובלי שהמלאך הזה יהיה שנאמר מבינתך יעבר נץ יפרוס כנפיו לתימן. קיצור, על המקום יש לו מה לומר. באמת, גאון גדול. אז שואל רמי גבשים שמשבית את כה, הוא אומר, רגע, מה הם שקרנים? איך אתה משקר? מה הם אומרים לו ברוחות? אז הוא אומר, באמת הם כן דיברו על רוחות. אומר, יש משנה באבות. המשנה באבות אומרת, כל שרוח המקום נוחה עם, כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. כל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. זאת אומרת, במה תלוי הכל? רוח הבריות. איך הוא עם בני אדם? יש בירושלמי, כתוב אותו דבר בגרסה הפוכה. כל שרוח המקום נוחה עמנו, רוח הבריות נוחה עמנו, וכל שאין רוח המקום נוחה עמנו, אין רוח הבריות נוחה עמנו. אז הכל תלוי ברוח המקום. אז זה אומר, בעצם הוויכוח שלהם, אם לקום בפני בר אוריין שהוא גם פלגה, זה בעצם ברוחות. האם זה הולך לפי רוח המקום היא זאת שקובעת, והיות שהוא בר אוריין ותלמיד חכם, אז צריך לקום בפניו? או שרוח הבריות היא זאת שקובעת, ולכן היות וגניבה הזה הוא פלגוה, אז רוח הבריאות לא נוחה ממנו, אז לא צריך לקום בפניו. לכן כשהוא בא ושואל אותם במה יסקיתו, והם אומרים ברוחות, אז הוא חשב שהם מתכוונים רוח דרומית, רוח צפונית, אבל הם התכוונו לומר רוח המקום או רוח הבריאות, מה שוקל יותר? האם כמו הירושלמי או כמו המשנה בפרקי אבות? מסיים רמי הקבשים שם ואומר, שזה בעצם הבקשה של מוישה רבינו מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העידה. שיהיה רוחות, שתי הרוחות. אחד שיהיה גם רוח המקום נוחה עמנו, וגם רוח הבריות נוחה עמנו. יש לו עוד הרבה וורטים מאוד יפים. יש למשל וורט נפלא שמובא בשמו בספסי צדיקים. יש גמורה בן דורים, דף חוב בייסמד בייסט, גמורה מאוד מעניינת. אומר רב עדה ברב חנינה, אלמלא לא חטאו ישראל, אם עם ישראל לא היו חוטאים, לא ניתן להם, אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. לא היה את כל הנביאים וכסובים. היה רק חמישה חומשי תורה בספר יהושע. למה ספר יהושע? שערכה של ארץ ישראל הוא. מה הייתה הנה? כי ברוב חוכמה רוב כעס. הרוב חוכמה שיש לנו זה בגלל רוב כעס. אומר רשי, לזאת יש לנו הרבה ספרים בתורה הקדושה, מחמת רוב כעס שחטאנו. והיה כעס, והוצרחנו כמה וכמה נביאים השכם ושלוח להשיבנו אליו יתברך, לפי שבעתו וחטאו, נוסף להם רוב חוכמה, כל הרבה חוכמה, הרבה ספרי קודש. ודברים מבוארים גם ברב צודק בהרחבה, טוב לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש קושייה של הריף בעין יעקב, רבי יושיהו פינטו, הוא שואל תמיע ליטובה. הרי שיר השירים, מה זה שיר השירים? החיבור של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, במתן תורה, במשכן, איך היו מבטרים על זה? מה, בלי חטאים? לא היה שיר השירים? כל העולם כולו, אומר רבי עקיבא, לא היה כדאי כיום שניתם בו שיר השירים לישראל. מה עם תהילים? לא היה לנו תהילים. כל התהילות ותשבחות הקדוש ברוך הוא, כל פסוקי לזמרה, הלל. כל זה לא היה לנו, אם לא חוטאים, מה זה קשור לחטא? איך אפשר לוותר על זה? טוב, הוא אומר, יש אולי כמה פסוקים בירמיהו שמדברים תוכחות על העבירות, אז זה, איכה לא היה לנו, בסדר, נסתדר עם זה. אפילו מגילת אסתר, לא הייתה בעיה, אז לא הייתה פתרון. אבל שלא יהיה זה, כל ספרי קודש לא היו. באר רבי ינקב שימשן, זכותו יגן עלינו, הוא אומר, כמו שבגוף האדם יש את הלב, נכון? הלב יש בו, הוא מקבל את הדם עם החמצן מהריאות ושולח אותו לכל הגוף. והאדם ככה חוזר ופועם, נכון? הלב פועם ומזרים את זה לכל. הוא אומר, כך זה בדיוק בתורה. חמישה חומשי תורה הם הלב של האדם, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל הדורות, הכל כבר נכלל בחמישה חומשי תורה. הכל נמצא שם, הכל כלול שם. וכמו שהגמרא אומרת בתעני דפתת, מאיקה מידה דלא רמיזה באורייתא? אפילו כל מה שחכמים חידשו, כן, כמו רואים בגמרא הרבה פעמים, מינוהו מילסה. מינוהו מילסה. מאיפה הדבר הזה נלקח? אומרת הגמרא, כן, כי התורה שבכסף זה כמו לב, שהכל נכלל בתוך הלב. עכשיו, כשאמרו חז"ל שבלי החטא לא היה ניתן להם רק חמישה חומשי תורה בספר ישוע, לא הכוונה שיהיה חסר איזה חלק מהתורה, רק שהכל היה נכלל בחמישה חומשי תורה. דוגמה לדבר, אז הרב רייזמן, שהוא מסביר את זה, אומר ככה, יש משפט שהחידוש הערים אמר בשם הקוצקר, השרף מקוצק, בסטוחאי מישר, פשטאי סטורף אבינק. מה הכוונה? אתה הרי, היי מישר, אתה הרי מהחברים, אז אתה מבין בקריצה. זאת אומרת, יש בן אדם שאומר לחבר שלו, אומר לו, לך תעשה לי קפה. קפה. אז או אפילו מסמן ככה. זה, והוא כבר מבין, מכין קפה עם שתיים סוכר ואחד זה, וחלב ככה, ולא קר מדי ולא חם מדי, ועם שוקולד בצד. הוא יודע כבר מה הכוונה, הוא יודע איך הוא אוהב את הקפה שלו. אבל זה אדם שמכיר, ראי מישהו, לא צריך לפרט לו יותר מדי. אבל כשנכנס יהודי חדש שלא מכיר, ואומר לו, תכין בבקשה קפה. אז א' צריך לבקש ממנו בפורש, ואז הוא שואל, רגע, מתחיל דרשות. איפה הקוס מונחת? ואיפה הקפה, וכמה זה, ואיפה להרבב, ועם כפית, זה הרבה זמן. אבל כשהיינו קרובים ללב, היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא תעשה כל מלאכה. זה הווין כבר האימשין, זה קריצה למישהו קרוב. הבנו מיד שזה היה כל מה שכלול בזה, כל המלאכות, הכל היה ברור. לא היה צריך לפרט יותר מדי. התרחקנו. אז היה צריך 24 פרקים של מסכת שבת שיסבירו לנו איך שומרים שבת. התרחקנו עוד יותר, היינו צריכים כבר גמרא, בבלי וירושלמי שתסביר לנו עוד יותר מה זה זורע ומה זה חורש ומה זה ומה זה מה נחשב הוצאה ומה לא נחשב הוצאה. והתרחקנו עוד יותר, רוב כעס, אז אנחנו לא קרובים אל הלב, אנחנו כבר לא היימיש, אז צריך להסביר לנו עוד יותר ראשוני ואחרוני ושולחון ערוך וספחי קיצורים ו... נכון? ושמירת שבת כהלכתה ואורך השבת וכל הדברים האלה שבעצם יסבירו לנו דברים שאם היינו היימיש בדורות קודמים, זה היה וינק, זה היה קריצה, זה היה ברור. לא צריך את כל ההסברים האלה. מספרים על הגאון מווילנה שבסוף ימיו הוא למד רק חומש. כי הוא הגיע כבר להיימישקייט, הוא הגיע לכזאת קרבה לתורה שפשוט הכל היה כתוב לו בתוך הפסוק. הוא לא היה צריך את כל ההסברים האלה. ההסברים האלה, כשמישהו טרי, כשמישהו לא, הוא לא חי פה בבית, אתה צריך להסביר לו כל דבר, איפה הוא נמצא, ואיך מרימים את זה, ומה עושים עם זה. וזה בעצם רוב חוכמה מגיע מהרוב כעס. כשהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה שלמה, בתיקון של העתיד לבוא, לא תעשה כל מלאכה יספיק. כל יורד היה חלק ב', פסוק אחד. הכל יהיה במילים, באותיות. כן, היי, עם היי, בלי היי, גיר, ושיל לך מביתו, כבר הכל ברור, כל גיטין. היום אנחנו צריכים פירוט, 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 כי אנחנו, זה כאילו, הלב לא מספיק, אז צריך לשלוח אותו ולפרט כל דבר. כך הסביר רבי ינקב שימשן, וזה ביאור נפלא. הוא אומר, לפי זה, מה היה הקושייה של רבי יאשיהו פינטו? איך היינו מקבלים את כל הפרטים של התורה? מה עם שיר השירים? מה עם התהילים? הכל היה כתוב בתוך החומש. גם התורה שלמדנו עכשיו, גם את העניין הזה אומר, גם זה כתוב מפורש בפסוק. זאת אומרת, הפירוט שלו על הקושייה. אומר, למה? כתוב בפרשת כי תישא, פרק למד ג' פסוק י' א', ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה. אומר רבי ינקב שימשן, כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו, אז היה פנים נוספות, לפנים אל פנים. כן? פנים נוספות לפנים של התורה שבכתב, מה שכתוב, ושם הקדוש ברוך הוא גילה לו כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש. הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה. אבל איך הוא העביר לו את זה? כאשר ידבר איש על רעהו. כל מה שידברו במשך השנים, אבאיה ורובה והראשונים והאחרונים, כולם ידברו, הכל נכלל בחומש, ושב אל המחנה, והכל נכלל במחנה, הכל חוזר לאותו מקום, לאותו פסוק. עכשיו, רגע, מה עם ספר יהושע? הרי ספר יהושע כן יישאר. הוא אמר, לא, הוא משאר אתו, יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל, אבל ספר יהושע כן יישאר. למה? כי הספר יהושע זה בעצם ממוצע בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כמו שהחידה כותב בהגעת הזוהר הקדוש, ולכן כל זמן שיהושע חי, משה כאילו חי, ודיבר, וידבר השם אל יהושע לאמור, כמו וידבר השם אל משה לאמור, הוא השיג שער הנון, נכון, הוא נקרא יהושע בן נון, ואת הדבר הזה יש את את הקישור בין הדורות. זה באמת סיפור מעניין. ועוד מעניין, יש גם סיפור שהיה איתו, פעם אחת הוא ישב אצל המגיד, מזריץ', ונתנו לו ארוחת בוקר שם, אז הבית של המגיד, כן, החצר היו נותנים לחסידים שהגיעו ללמוד שם, היו דואגים להם. עכשיו, מה נתנו לו לאכול? לחם עם בורשט, כן, חמיצה של סלק, לחם עם בורשט. ואישה אחת באה לבקש מהמגיד שיתיר אותה מהגינות שלה, שיסתכל ברוח הקודש ויראה אם בעלה חי או לא. עכשיו, באה לפני הצדיק, בוכה, צועקת, וזה, והצדיק לא רוצה להתיר אותה מרוח הקודש, ורבי יעקב שמשון באמצע לאכול את ארוחת בוקר שלו, תובל את הלחם עם הבורשט ואוכל, ובאמצע הוא שומע, אז הוא שומע תוך כדי את הסיפור, אז הוא מבקש ממנה, תני לי רגע את הפסק שנתנו לך, כאילו נתנו לי שם פסק שהיא אסורה להתחתן, כי אין מספיק ראיות, אמר, תביא לי את זה רגע, ואז הוא כותב בצד השני, עיין שוט, פלוני, סימן פלוני, שראיתי לפני 40 שנה, ולפי מה שברר שם, מותר את האישה הזאת להתחתן, פשוט כותב לפסק. ופה כותב וחותם, הוא היה רב של אומן, בר, שפיטיב קס, לוויטה, הוא היה רב גדול, והיה לו סמכות, הוא היה ידוע בתרומת הרגונות, על המקום, תוך כדי, עם הלחם והבורשט. והמגיד ומזריץ' מאוד התפעל מהגאונות הזאת, של הוא שומע את הסיפור מיד זה, וכותב פסק, על סמך ספר שהוא ראה לפני 40 שנה, ובום, פסק אמיתי. אז הוא מאוד התפעל מזה, והוא אמר, אם הייתי יודע שאתה כזה גאון, היו דואגים לך פה ליותר מלחם ובורשט. קצת סעודה יותר מכובדת. אבל הוא היה באמת, הגאונות שלו הייתה פלאית. יש סיפור מאוד מעניין, שמובא בספר יגל יעקב, סיפור שהוא שמע מאמרי יוסף מספינקה. יש כמה סיפורים מעניינים מאמרי יוסף מספינקה על 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 רבי יעקב שמשון. אחד הסיפורים, באמת אני נזכר, אז בכל זאת נספר. רבי יעקב שמשון, הרי כשהוא הגיע לפה לארץ, הוא ראה שאנשים פה רעבים, אז הוא התחיל לנסוע בעולם לאסוף כסף בשביל להחזיק פה את היישוב היהודי בטבריה, היישוב הכוללים של החסינים. ותוך כדי שהוא נוסע, הוא נסע בעיקר לארצות המזרח. יש כמה וכמה סיפורים מאותה תקופה, הוא ביקר אצל רבני אמסטרדם, כל מיני רבנים. הוא היה אצל, תוך כדי הוא הגיע לאיזה עיר אחת, והוא לא יכל לשמור שם על כל החומרות שלו כמו שהוא היה נוהג. היה לו המון חומרות, הוא לא יכל לשמור על החומרות שלו. אז הוא רצה אולי ללכת לחכם של העיר, שאולי יתיר לו נדר, לראות מה אפשר לעשות. טוב, הוא מגיע לחכם, היה תור ארוך, ארוך, ארוך להיכנס. אז הוא ישב שם בצד. והיה לו אצלו, טוב, בין החפצים שלו והכל, היה לו גם בקבוק ברונז. חסידים יושבים, יושבים ושותים קצת לחיים. טוב, יושב שמה, וכן, חסידים שותים, אז יש הרבה סוגים, אבל יש דברים קלים יותר, ויש ברונז ככה, טוב. יש פעם, יש וורט שרב חיים בריסקר פעם שאל חידה את החסידים בבריסק, הוא שאל חידה את החסידים בבריסק, הוא שאל אותם, איך יכול להיות? איך יכול להיות שיושבים קבוצת חסידים סביב שולחן, ויש על השולחן פינפוניינציקר. מה זה פינפוניינציקר? 95. 95% אלכוהול. כאן ספירט. 95% אלכוהול. ואף אחד לא שותה מזה. החסידים מנסים לפענח את החידה, אומרים לו, אולי לפני נטילת ידיים, או לא, אין בעיה נטילת ידיים. אולי זה יום כיפור? לא, זה לא יום כיפור, מותר לאכול. לפני קידוש? לא, זה אחרי קידוש. הכל בסדר. קיצור, נו, והחסידים לא ידעו לענות לו, ואז הם שואלים את רב חיים, מה באמת הפתרון לחידה? אומרים, כי יש על השולחן גם זקסוניין ציגר, יש על השולחן גם 96, אז אף אחד לא נוגע ב-95. נראה לי שמעתי פעם שרב אבי שצייבר סיפר את זה, ואז הוא אמר שרב חיים בריסקר אומר בדיחות, מה פתאום? רב חיים בריסקר התכוון להגיד שזה היסוד של חסידס, לא מתבזבזים על 95 כשיש על השולחן 96. הולכים על הכי טוב, הולכים על הלכת חילר, הולכים על הכי טוב. בכל אופן, אצל חסינים תמיד היה מושג כזה, שותים קצת לחיים. רבי יעקב שמשון יושב, שותה שם קצת ברונף, ואז הוא נכנס לרב, מדבר איתו על החומרות, והוא שקשה לו לשמור עליהם פה, ואולי לעשות אתרת נדרים, הוא צריך כפרה על זה וכו'. ואז האדמור החכם הספרדי שהיה שם, הם לא הכירו אלכוהול, הרי אצל המוסלמים אסור, ולכן היה להם יין, אבל לא כל היש והברומפ וכל הדברים האלה לא היה אצל עדות המזרח. אז הוא מבקש מרבי גבשים, תגיד, מה עשית שם מקודם? שתית שם קצת משהו, מה זה היה? אמר, לא, זה ברומפ, שהרב ישתה קצת, והוא נותן לחכם לשתות קצת ברומפ. הוא שותה את זה, והוא לא היה רגיל לזה, וזה כנראה איזה 96, והוא מתחיל להשתעל, ולהשתעל, ולהשתעל, כן, כמו מישהו שלא שותה פעם אלכוהול, ושותה פתאום איזה. ואז החכם הזה אומר, תשמע, אם אתה רוצה כפרה על כל העבירות שלך, ועל כל החומרות שאתה לא עושה, תשתה כל יום מזה 3 פעמים. קיצור, אבל זה עוד סיפור שגיוון את האנרי יוסף מספינקה סיפר על רבי קבשימשן, אבל... אני רוצה סיפור אחר עכשיו, היה, זה נזכרתי, סיפרתי, אבל הוא כותב שם, סיפור. הוא אומר, יוגל יעקב שם אמרי יוסף, שאומר, תולדס יעקב יוסף שלח את התלמיד שלו, רבי יעקב שימשון משפיט תבכה, לאוסטריה, שיסדר לו שם להיות רב בעיר. טוב, הוא מגיע לעיר, לא היה רב באוסטריה באותו זמן, אוסטריה זה העיר שהמרשו היה רב שם, כן? הוא רצה, לא היה רב באותו זמן, והוא הגיע לזה, מתחיל לדבר, רבי יעקב שימשון מתחיל לדבר עם רבני העיר, והם אומרים לו, תשמע, יש בעיר הזאת יהודי חשוב, קוראים רב צבי, ולא ממנים רב בעיר לפני הסכמה של רב צבי. רבי יעקב שימשון היה בטוח שזה רב צבי, הוא כנראה איזה עשיר, או ראש הקהל, או פרנס, כן? ביקש לדבר איתו. שלחו אותו לרבצי, לאיפה שרבצי גר, זה הפלא בעיניו. בשכונה של העניים, בקטה קטנה, בקצה העיר, עני מאוד, אומר רבי יעקב שימשון נכנס לבית הנמוך, היה צריך להתכופף, כי התקרה הייתה כל כך נמוכה. ורבצי, הוא רואה אותו שם, שוחט במיטה, והוא ביקש, טוב, תכינו לו כיסא. אז סידרו לו, לרבי יעקב שימשון כיסא, 2 חביות עם קורה. שהוא יוכל לשבת על זה. פשוט כיסא לא היה שם. ורבצי יושב עם שולחן ערוך, עם בעיר היטב, שוכב וחוזר הלכות שבועות. זה היה כמה ימים לפני חג השבועות. יושב וחוזר על הלכות שבועות. שבועות. רב צבי שואל אותו, לא הלכות שבועות, אלא שבועות, הלכות חג השבועות. טוב, ואז, תוך כדי, רב צבי שואל אותו את רבי קבשים שם, תגיד, מה המנהג, יש את המנהג הזה, ששמים עשבים בבית כנסת, נכון? בשבועות, בחג. בשבועות מקשטים את הבית כנסת עם פרחים ועם עשבים. כמו שכתב הרמ"א, מה העניין בזה? אז רבי קבשים שאומר, הטעם פשוט, שהקדוש ברוך הוא כיסה את הר סיני עם עשבים לכבוד מתן תורה ולכן. אמר לרב צבי, אני אומר טעם נוסף למנהג הזה. אומר, יש גמרא בעירובין, דף חוף בייס. רב עדה בר מסנה וכאוזי לבי רב. רב עדה בר מסנה הלך לבית המדרש ללמוד. אמרה להדוויתו, אומרת לו אשתו, ינוק כדידוך, מה יאהב ידלו? הילדים שלך. מה אני אעשה להם? איפה אני אפרנס אותם? אמר לה, עונה רב עד בר מסנה לאשתו, משלימו קורמה באגמה? האם נגמרו הסבים שגדלים באגם? זאת אומרת, אשתו שואלת אותו, איפה אני אפרנס את הילדים שלך כשאתה הולך לנוסע לישיבה? תצאי לאגם, תקחי משם הסבים, תאכילי אותם. מה שאפשר לאכול על ידי עדך, זה מה שיוכלו, אבל הוא הולך ללמוד. אומר אותו רב צבי מאוסטרה, בשחג השבועות מקבלים תורה. יבוא בן אדם ויגיד, אבל מה עם פרנסה? מאיפה יהיה לי אוכל לילדים? כסף מנלן? עוד כל דרשות כאלה. הוא אומר, לכן מקשטים את בית הכנסת עם עשבים. מקשטים את בית הכנסת עם פרחים. משלימו קרור מבאגמה. עדיין יש עשבים גדלים פה בחוץ, נכון? יופי, לך תלמד. זה באמת, זה כזה טעם. ככה אמר רב צבי מאוסטרה. רבי קבשים שמאוד התפעל מהטעם השני הזה. ואמר שהוא הרגיש בבית של רב צבי הזה טעם גן עדן. והוא ביקש, הוא אמר, ריבונו שלום, תעזור לי, שהגן עדן שלי בשמיים יראה נראה כמו הבית של רב צבי, לשבת על 2 חביות עם קורה, אבל לשמוע כאלה דברי תורה. ואז הוא התחיל לדבר איתו על הרבנות של אוסטריה, הוא אמר, בשביל זה באת? הוא אמר, זה לא יהיה הרב שלך בכל מקרה. הוא שמע כנראה קרוז מהשמיים שרבי יעקב יוסף יהיה רב באוסטריה, אז הוא מנסה לקבל פה את הרבנות. זה לא רבי יעקב יוסף מפולנועה, הטולדס, אלא רבי יייבה, רבי יעקב יוסף מאוסטריה, שהוא באמת היה שם רב אחר כך, והוא גם קבור שם, ליד המרשו. קבור שם באזור ההוא בביס החיים באוסטריה. טוב, הוא באמת עלה לארץ ישראל, הוא סבל עניות גדולה מאוד, וקיצור, הוא יצא גם לזה. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים, זה כשהוא הסתובב בטורקיה, סוריה, כל האזור, כל המדינות ערב, הוא אמר שהוא ראה בארצות המזרח אברכים שפניהם מאירות, עם פנים מאירות, לכתי גפנימה. והוא הבין שהם זכו לזה על ידי לבושי הצניעות של אנשים. אנשים בארצות ערב היו לבושות מאוד בצניות, יותר מאשר בארצות אירופה, ואומר בלבושות ממש, כמו בנויס ישראל שבערבי יויס, יויס ישראל לויס, נכון? הם היו יוצאות ממש צנועות, ובזכות ההידורים בצניות, אז הם ראו קדושה נפלאה על הילדים שלהם, אומר, ראו על הילדים שלהם פנים מהירות. ראו על הילדים שלהם פנים מהירות. טוב, באמת יש הרבה מאוד סיפורים, אני לא יודע כמה אפשר להאריך בסיפורים כרגע, אבל יש סיפור מעניין שבגדולס מרדכי הוא כותב בשם רבוני מפשיסחה, שרבי ינקי משפיטיב כפעם אחת נסע בספינה וזה היה בים ליל ראש השנה. לא הצליח לעצור ביבשה, והיה רוח שערה גדולה מאוד. וכל רגע זה היה נראה שהספינה טובעת בים, והוא פשוט עמד כל הלילה וחיכה לרגע שיהיה בוקר, ברגע שהאיר השמש, שכבר היה אפשר לקיים את המצווה, פשוט לקח את השופר ותקע תקיעת שופר. ברגע שהוא תקע תקיעת שופר, הים נרגע והכל היה בסדר. אמר הרבי רבונים, האוילום חשבו שהוא מצפה שיעיר היום, שהוא יתקע בשופר, כדי שהמצווה תגן וזה סגולה להשתיק את הים. אומר, האמת היא בדיוק ההפך. הוא חשב, רגע, אני יכול למות כל רגע, אבל לפחות שאני אזכה לעשות עוד מצווה חביבה של תקיעת שופר רגע לפני הפטירה שלי. בפועל, ברגע שהוא עשה את המצווה, אז כבר ניצל משמיים וכבר לא ניזוק. יש באמת עוד הרבה סיפורים, באמת סיפורים יפים. גם כל מיני כתבי יד שהוא מצא בכל מקום. היה תמיד חכם גדול מאוד. הוא מצא הרבה דברים מאוד מעניינים בכל המסעות שלו במזרח. הקשר של הרב ברוך מג'בוש והכל. טוב, יש באמת הרבה, אני לא אכנס כעת יותר מדי. רבי ישראל מאוסייתין, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, סיפור שהוא שמע מאבא שלו, ששמע בשם הבעל דגל מחנה אפרים, שסיפר על הרב הקודש משפטיבקה, כן, רבי ינקב שימשן, שאחרי שהוא ראה שיש דעה בירושלמי, שחמץ בפסח אוסר במשהו אפילו בצונן. חמץ בפסח אוסר במשהו אפילו בצונן. זאת אומרת, אז הוא אמר, אם ככה, אסור לשתות מים. שום מים בעולם, אסור לשתות מים. ולכן מה הוא עשה? כי אולי טבעה ספינה בים ונפלה חיטה ואז הכל נאסר. זאת אומרת, אנחנו לא פוסקים ככה להלכיו, כי מה שהיה לפני, ברגע שזה בעיה בחבית וזה נותק מחמץ בערב פסח, אין עם זה בעיה, אבל יש שיטה בירושלמי שחוששת לזה, אז הוא רצה לחשוב לזה. אז מה הוא עשה? הוא לקח בחורף חבית גדולה והכין בתוכה הרבה שלג, ואז היה לו שלג נקי נקי, ועד פסח, אז השלג יפשיר בתוך החבית, ויהיה לו מים קשרים לפסח, לפי כל השיטות, גם לפי שיטת הירושלמי. זה מה שהוא רצה, היה לו הרבה חומרות בלי קשר, אבל זה אחד החומרות שלו. טוב, הוא הלך, עשה את זה, סגר את זה, ומערב פסח הוא בא, פותח את החבית, הוא מוצא שם בייגל. בייגל חמץ גמור בתוך המים. ואז הוא אמר שהוא הבין מזה, שאדם לא צריך להיות יוצא מן הכלל, ולהחמיר על עצמו יותר מכל עם ישראל. אז לא צריך להגזים עם החומרות יותר מדי, ובאמת ביותר הוא לא יחמיר בזה. יש סיפור מאוד מאוד מעניין שרב שלמה ממונקאץ' מספר בשם רבי ינקב שימשן, שהוא נסע לארץ ישראל, אז הוא אמר את זה, הוא עצמו אמר על עצמו בדרך של משל ומליצה, שהוא אמר שהוא נסע לארץ ישראל, אמר בדרך אני פוגש באיסטנבול, לפני שאני יורד מהספינה, אני פוגש את הבעל דובו, את היצר הרע. ואז אני אומר לו, איך אתה נסעת? אתה יודע כמה עולה כרטיס? איך אין לך כסף לנסוע פה? הוא אומר, תשמע, אי אפשר. אומר, אני לא נוסע לארץ ישראל, אם ככה אתה מגיע איתי. טוב, אומר, התווכחנו הכל, הגענו בסוף להסדר. היצר הרע אומר לי, הבלדובר אומר לי, תבחר לך אחד מהשתיים. או אתה נוסע לארץ ישראל ואני נשאר בחוץ לארץ, ואז אתה לא תהיה פה, אני עושה בחוץ לארץ מה שאני רוצה, או שאתה נשאר בחוץ לארץ ואני לבד נוסע לארץ ישראל. כלומר, ככה אומר לי היצר הרע. ככה הוא, כן, ממשיל את זה במשל. כי לשלם שתי כרטיסים זה יקר מדי. אפשר? קיצור. אז כרטיס אחד, או שאני נוסע, או שאתה נוסע. טוב, אומר, בחר היצר הרע, הוא נשאר בחוץ לארץ, ואני נוסע לארץ ישראל. וואו, היי, שמחתי מאוד. כל הנסיעה לספינה, אני בא לארץ ישראל, אין יצר הרע. מה, אני בא לארץ ישראל, אני רק יורד מהנמל, ואני רואה את היצר הרע שם, את הבלדובור. הוא אומר, וצעקתי מכאב לב, מה אתה עושה פה? אני שרתי אותך באיסטנבול, נשארתי אותך, באיסטנבול. מה, איך הגעת לארץ ישראל? הוא אומר, והוא מסתכל, כי הוא לא מבין מה אני מדבר איתו בכלל, זה היצר הרע, שקרן, ועושה את עצמו כאילו לא מבין מה אני מדבר. והוא אומר, ואתה שואל אותי מה אני עושה פה? אתה רגע הגעת, אני פה כבר 50 שנה. אני פה כל הזמן, זה הבית שלי. הוא אומר, אתה דיברת עם הוא בסטמבול, זה אחד השלוחים שלי, אני המרכזי נמצא פה. כך סיפר, הסיפור הזה הוא מקסים, כי זה ברור שזה משל, מבחינה יצר הרע. הוא התכוון, הוא הגיע לארץ, הוא ראה את החסידים פה. ויהודים עולים לארץ ישראל, עושים כזאת מסירות נפש. הייתה תחושה כזאת שאישרנו את היצר הרע בחוץ לארץ. אז הוא בא להגיד להם, חבר'ה, אתם חושבים שאישרתם את היצר הרע בחוץ לארץ? אישרתם את השליחים שלו, את הקטנטנים שלו, אישרתם בחוץ לארץ. המרכזי נמצא פה בארץ ישראל. לא הולכים לישון. חזרתם מהמלחמה הקטנה, יש לכם עכשיו את המלחמה הגדולה. יש גם, יש סיטור, כמה וכמה סיפורים מופתים. היה רבי יעקב שימשון משתפיטיב כחי בארץ ישראל, באו אלף פעם, ביקשו ממנו ברכה. יהודי היה צריך לעמוד למשפט חמור, והעונש היה יכול להיות עונש מוות, והצדיק משפיטיב כאמר שיתנו צדקה ובטח תהיה ישועה. המקום שבו היה צריך להיות המשפט היה בבית, בבניין כזה שעמד ממש צמוד לים ביפו, והדרך לבית משפט עברה כאילו מרפסת כזאת שעברה פשוט מעל הים. עכשיו, מה שקרה, כשמגיע המשפט, השליח של בית המשפט, המזכיר שם, מגיע עם כל התיקים והמסמכים שקשורים לאותו אדם, הוא פשוט עובר על המרפסת הזאת בשביל להיכנס לבית משפט, וזה קורס, והוא נופל לתוך הים עם כל, עם כל המסמכים. אז אני לא יודע מה היה עם השליח, עם המזכיר של בית הדין, אם הצילו אותו או לא, אבל המסמכים ודאי הלכו פייפן. והתבטל המשפט. הסיפור הזה, למויפס, לרבי יעקב שימשון, אמרנו, מה זה מויפס? הרי הטעמים בפסוק, פתוח תפתח את ידך, הם דרגת אוויר. אז זאת אומרת, כשמקיימים את מצווה, פתוח תפתח כמו שצריך, דורגים לדרגת אוויר, למדרגות של בית המשפט להישבר. ככה היום מספרים, מספרים עליו. יש משפט שחשוב גם לנו לדעת, שהוא קשור אלינו היום, יש בה, זה ציטוט בפנקס כתב יד של רבי רחמיאל מוישה מקוז'ניץ. מכתב יד בקוז'ניץ זה הודפס בקובץ בית אהרון וישראל. בלילה וחנחת של אחי רב הקודש רבי ישראל מסטונין. זכותו יגן אלינו. אור לגימי יום גימל טוב כסלב, שנת ברית טוב, תפריש חפתת. אכל אדוי ניובי אדמור רב הקודש רבי אושר מסטונין עם בני ארץ ישראל וגם עוד איזה אנשים. ואז הגיע לו מארץ ישראל קניין מהבית שקנה לו ביסודות של הרב הצדיק רב מנדל הגדול מויטפסק בעיר הקודש דבריה. כן, אז הוא אומר, באותו לילה של הוואחנחט של רב ישראל מסטולין, שהוא ידוע בתור הינוקה, הפרנקפורטר, כן? ובלילה של הברית של רב ישראל מסטולין, הגיע לאבא שלו רב אושר, האישור קניין הטאבו על הבית שהוא קנה בטבריה. ואמר, ואז הוא אמר, שיש פסק מהרב הצדיק משפיטיבקה. שמי שקנה חלק בארץ ישראל, כל מי שקנה בית בארץ ישראל, אפילו כשיבוא משיח, לא יוכלו לקחת זאת מאיתו. אז יזדו הפסק פושפטיבקר, אז ורסות גיקו יפתח חלק בארץ ישראל, אז אפילו משיח ותקומן ואת מנדוס נישט קנן בהם צונמן. זאת אומרת, יהודי שקנה בית בארץ ישראל, למרות שכשמשיח יבוא הוא בכלל לא יהיה בדרגה וברמה של להיות ראוי להיות בארץ ישראל של הגאולה, אבל מי שקנה בית בארץ ישראל לא יוכלו לקחת את זה ממנו, יש פסק מהשפטיבקר, והשם יעזור שיהיה לנו כוח להתמודד עם היצר הרע של ארץ ישראל, ובאמת לגלות ואת כוח התורה בעל שם טוב, להיות בטוב, להיות דבוקים בתורה, כמו שצריך, ונזכה לכל הישועות, וזכוסו יוגין עלינו ועל כל ישראל.